Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
בכאב גדול אנחנו בוחרים ללכת. ב-7 באוקטובר הופר החוזה בין המדינה לאזרחיה, והשיח על הגירה קיבל לגיטימיות שלא הייתה לו בעבר. ישראלים שבחרו לעזוב מסבירים למה. מאת רוני דורי, קורא אמיר אשר, מתוך מוסף כלכליסט מתאריך 11 בינואר 2024. הוקלט על ידי המרכז לתרבות מונגשת, מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, תומר רן. לא קל לקום וללכת. לעזוב בית, משפחה, קהילה, שפת אם, מעמד מקצועי, ולהתחיל מחדש באוקיינוס של אי-ודאות. אבל עבור מספר גדל והולך של ישראלים, ההתחלה הקשה הזו נהפכה אחרי 7 באוקטובר לברירה היחידה. במהלך השבוע האחרון שוחחנו עם כ-20 ישראלים וישראליות בגילים שונים, ממקומות שונים בארץ, מתחומי עבודה שונים, שמאלנים ואנשי ימין. כולם תיארו בפנינו כיצד לנוכח הטראומה, תחושת ההפקרה מצד המדינה והפחד שהתנחל בלבבות, הם החליטו לנסות לבנות את ביתם בארץ אחרת. הם חשפו שברון לב שכרוך בניתוק הזה, אבל הדגישו שבחרו מרצונם להחליף את האי-ודאות שתמונה במלחמה המתמשכת כאן, באי-ודאות שכרוכה בהתאקלמות בארץ חדשה. חלק מהם היו בכלל בחול ב-7 באוקטובר, בחופשה או לצורכי עבודה, ונשארו שם עד יעבור זעם, והזעם עדיין לא עבר. אחרים יצאו מכאן לרילוקיישן, מוגבל בזמן, בתקווה לבסס תנאים להגירה. היו מי שהוציאו ויזת פליט לפורטוגל ועברו אליה. יש בהם מפונים מיישובי הדרום והצפון שאין להם בית לחזור אליו. חלק מהם לא חוו ולו אזעקה אחת בסבבים האחרונים, ובכל זאת לא יכלו יותר. המנעד רחב. חלק לא מבוטל מהעוזבים הם הורים לילדים קטנים, שניתחו באופן קר ורציונלי את המצב הפוליטי, הכלכלי והביטחוני בישראל, והגיעו למסקנה שעליהם להרחיק את ילדיהם מכאן כדי להעניק להם עתיד טוב יותר. הם לא רוצים שההפקרה הבאה תהיה על מצפונם. הם מספרים שהסבים והסבתות שלהם נלחמו להקים את המדינה הזו, אבל כעת מעניקים להם בלב שבור את ברכת הדרך לקראת עתיד אחר. אחרים הם סבים וסבתות בעצמם, סבעי קרבות מחד וחופשיים מכבלי עולם התעסוקה מאידך, שמעתיקים את בסיס הקבע שלהם ליוון או לקפריסין, משוועים למעט שקט. אלה וגם אלה אינם ממהרים להכריז הצהרות גרנדיוזיות על הגירה, הם רק אומרים שבינתיים הם לא מתכוונים לחזור. השיח הציבורי על הגירה מישראל התרחב במהלך שנת ההפיכה המשטרית, לנוכח החרדה של אזרחים רבים מהפירוד הפנימי ומפניו של המשטר שביקשו לכונן כאן. אבל ב-7 באוקטובר, ה-DNA הישראלי עבר טלטלה עצומה שממדיה רק הולכים ומתבררים, והשיח על עזיבה נמצא מאז בכל מקום. בקבוצות הפייסבוק, בשיחות משפחה, בעבודה, במפגשים חברתיים. אי אפשר לחמוק ממנו. אי אפשר לטמון את הראש בחול. אל מול הזוועה שהתחוללה כאן, ההגירה מישראל, שתמיד הייתה נושא טעון ביותר, קיבלה לגיטימיות שמעולם לא הייתה לה. חמשת האנשים שרעיונות איתם מובאים להלן, חושפים מנעד רחב של אזרחים שבחרו להגר. את ההחלטה שלהם הם אינם יכולים לתאר במילים גדולות, רק בקטנות, בניואנסים. אבל המילים הקטנות האלה חושפות כאב גדול, קושי, פחד, תחושת כורח ונחישות עזה להשלים את המהלך. הם לא מעודדים איש לבוא בעקבותיהם. הם עצמם עדיין מגששים את דרכם בתוך השבר הגדול. אלה סיפוריהם. יש לנו רק מדינה אחת, אבל אני מודה, אני לא מספיק חזק. דוקטור עמיקם ברגיל, בן 46, ביולוג ימי מקריית שמונה, עוזב לפורטוגל בחודש הבא. אשתי עובדת במושב מרגליות. היא רואה את הבתים של חיזבאללה מחלון המשרד. יש לה משפט קבוע בכל פעם שהיא נכנסת למושב, היום תהיו טובים. ואחרי 7 באוקטובר, רק המחשבה על כך שאלה היו יכולים להיות אנחנו במקום תושבי העוטף, לדעת שהיא הייתה יכולה לעבור את מה שהם עברו, זה נותן כפה. עשיתי מילואים יותר מ-20 שנה. הקמתי עסק, העסקתי 15 עובדים בפריפריה. באמת ניסיתי, אבל חלס, נשברתי. יש לנו רק מדינה אחת, ולא נעים כי אנשים נלחמים עבורנו, אבל אני מודה, אני לא מספיק חזק. הגירה הייתה אופציה לפני 7 באוקטובר? האפשרות להגר כמעט אף פעם לא עלתה. אני ציוני בכל רמח העבריי, כך חונכתי וגדלתי. נולדתי בצפת ובמשך חיי נדדתי בכל הארץ. ב-2017, כשהקמתי חברה משלי, ימוג'ה, שמפתחת דם מלאכותי מעצות, היה לי ברור שהקים אותה בצפון. גם כי אני צפוני ואיש פריפריה, וגם כי השותף שלי דור חמישי ביסוד המעלה. הקמנו את המתקן שלנו בתל חי, ובאותו רגע קניתי בית, הרזתי את אשתי והכלבים, ועברנו לגור בקריית שמונה. היינו בכיוון טוב. גייסנו עד היום 12 מיליון דולר. היו לנו הישגים מדעיים, וחתמנו על הסכמי שיתופי פעולה עם חברות מזון וקוסמטיקה מובילות. כל זה שרד עד 17 באוקטובר 2023, כשקריית שמונה הוכרזה כשטח צבאי. העובדים גויסו, זאת לא חברה שאפשר להפעיל בשלט רחוק או להזיז אותה, כי יש בה מתקן ביולוגי שעולה הרבה מאוד כסף. כך שהחברה נסגרה מחוסר פעילות, ואני, שהייתי המדען הראשי ואחד מארבעת היזמים, התפטרתי. ובינתיים גם פונית מהבית שלך בקריית שמונה. ב-7 באוקטובר הייתי בוונציה, והתלטלתי ברחבי איטליה יותר משבוע כדי לחזור לארץ. יומיים אחרי שחזרנו קיבלנו הוראת פינוי מקריית שמונה, וזהו. לאן הולכים ומה עושים מכאן? בליד ברירה עברנו להורים של אשתי בחרמיאל, ואז התחיל סיר הלחץ. מה עושים? 6.5 שנים שאני סטארט-אפיסט, נוסע וטס, מדבר עם אנשים בתעשייה, חוקר, עושה מדע. ובת אחת הקרקע נשמטת מתחת לרגליי. אין לי בית, אני מטלטל, ובגיל 46 חוזר לגור עם ההורים של אשתי. את סתירת הלכי הראשונה קיבלתי אחרי שהרבה חברים שלי ביחידות מובחרות בצפון ובחיתות כוננות אמרו לי, ברגע הראשון שאחר הפוגע במעברר תברח כמה שיותר מהר. אתה לא מדמיין מה התרחישים ועד כמה אנחנו לא מוכנים. הבנתי שוואלה, הופקרנו. במקרה הנבלה שקוראים לה איראן, שלופתת אותנו מכל כיוון, החליטה להקריב את הסונים ולא את השיעים. אבל זה בקלות היה יכול להיות אנחנו, בצפון. וההפקרה זה לא מעכשיו. זה עשרות שנים שהמדינה, מקבלי ההחלטות, הדרגים הבכירים בצבא ובמערכת הביטחון, מעדיפים שקט תעשייתי על טיפול בבעיות. מדינה צריכה לדאוג לאזרחים שלה. וברגע שתחושת הביטחון האישי הולכת להזזל, זו הפרת הסכם. רפורמות משפטיות לא מעניינות אותי. כן נקים דיקטטורה או לא, תפסיקו לבלבל את המוח, כי בדבר החשוב באמת אף אחד לא יתעסק. הייתי איש ימין, המון שנים הצבעתי ליכוד, כולל בסבבים האחרונים, והיום אני מכה על חטא. והגיעה סתירת לחי נוספת שבעקבותיה החלטת שהגיעו מים עד נפש? ככל שהמלחמה התמשכה ראיתי איך הצפון הופך להיות שקוף. זה מובן כי הדרום עבר שואה ושם מתנהלת המלחמה, אבל יש סוג של עצימת עיניים כלפי הצפון. אומרים לאט לאט, כאילו רוצים לגלגל את התפוח אדמה הלוהט הזה לשלטון הבא, למפלגה הבאה, לכנסת הבאה, רק שלא יתחיל עכשיו, רק שמישהו אחר יתעסק עם זה כי לא בא לי. אתה אומר לעצמך, אני לא יכול לחזור לבית שלי בקריית שמונה. אני לא יודע אם אני צריך למכור אותו, אני לא יודע אם יפגיזו אותו. אין לי עבודה לחזור אליה, אני צריך להתחיל מחדש. אז איפה אעשה את זה? במדינה שהולכת להתייקר בעשרות אחוזים, שנמצאת תחת לפיתה של מדינות שרוצות להשמיד אותה, או במקום זול ונעים, בלי לפחד, ליד חוף הים? יש לי אזרחות אירופאית, אז הבחירה הייתה מאוד קלה. פורטוגל היא המקום לחוקר עצות כמוני. יש המון תעשייה ואקדמיה בתחום, אני יכול לבנות את עצמי שם. גם אם לא מהר, אני יכול להסתדר. ההחלטה התקבלה. חזרתי משם לא מזמן. נפגשתי עם כמה אנשים שרוצים להגיש פרויקטים לאיחוד האירופי ולעשות דברים. וזהו. בפברואר כנראה אמצא את עצמי על מטוס כדי להתחיל את התהליך. למצוא מקום ולהסדיר לאשתי את הוויזה, וזהו. יש לנו את כל אישורי הווטרינר לכלבים, יש כלובים. טיק טק. איך אתה מרגיש עם ההחלטה? עצוב לי. אני מספר את זה בצער ובכאב רב. אתמול אמרתי לחבר הכי טוב שלי, אם אני נשברתי, אז צריך לבדוק את נתוני ההגירה מכאן. מעולם לא חשבתי שזה יקרה לי. אז ייתכן שיש פה גל. תושבי הצפון והדרום אומרים לעצמם, רגע, רגע, מה האנד גיים? האם המדינה תשתפר? האם בינינו הדברים ישתפרו? יהיו כאלו שיגידו, וואלה, לא תודה. החלום הציוני יכול להישבר ברגע. יש ים בעיות שכל אחד מטטה מתחת לשטיח, ודי, זה מלחיץ. אני לא יודע כמה שנים יש לי, אז אני רוצה להעביר אותן בכיף. זה שעורך המבוגרים לא מקשה את ההחלטה? הם כבר בני יותר מ-80, והם לא אנשים בריאים. כשסיפרתי להם היה קצת בכי, אבל הם אמרו לי, אל תחשוב עלינו בסיטואציה הזו, לך תחיה את חייך ומה שיהיה יהיה. אני לא משאיר אותם לבד, יש לי פה עוד שני אחים ואחות שיצטרכו לשאת בנטל קצת. אחרי מה שקרה לנו בבארי, אנחנו חייבים להתנתק, לנשום קצת. זה חלק מהריפוי. אושרי שלב, בן 38, מהנדס כימיה מבארי, כעת בדנבר, ארצות הברית, עם בת זוגו דקל בת ה-34, גננת לגיל הרך ודור שלישי למייסדי הקיבוץ, ושלושת ילדיהם, בני 7, 5 ו-3. גרנו בשכונת ותיקים בבארי, שבנויה מרביעיות, שורות של 4 בתים צמודים. השכונה סמוכה לשער של בית הקברות, שכל עזה בערך עשתה בו טיילת בשעות הראשונות של 7 באוקטובר. אנחנו הבית היחיד בשורה שלנו ובשורה שלפנינו שאיכשהו יצא בזול, ממש בזול. אצל השכנים שלנו משני הצדדים היה טבח. שכן אחד מהרביעייה שלנו נרצח עם הבת שלו, תינוקת בת 10 חודשים, הנרצחת הצעירה ביותר מהקיבוץ. שמענו הכל, את היריות והזוועות, ואת פשוט יושבת שם ומחכה שיגיעו אלייך, כי את הבאה בתור. נכנסנו לממד ומשלב מסוים היינו גם מנותקי חשמל, כי שרפו את הבתים לידינו. בערך ב3 אחר הצהריים, מחבלים נכנסו אלינו הביתה. המזל הגדול שלנו היה שהילדים ישנו באותו זמן, כך שמצד אחד הם לא שמעו שום דבר, ומצד שני המחבלים לא דורבנו למשמע קולות של ילדים. הם ניסו לפתוח את דלת הממד, אבל לא הצליחו, ואז היו כמה שניות של שקט, שזה הכי מפחיד מבחינתי, כי לכת ידעים מה הם מתכננים, אולי הם מכינים את ה-RPG. ואז התחילו רעשים של שקיות. הם פשוט לקחו לנו תכשיטים, לפטופים, כסף, בזזו הכל. כל הזמן הזה אנחנו בדממה מוחלטת. הילדים ישנים, וגם אחרי שנהיה שקט בחוץ וחשבנו שזהו, שהם יצאו, הם נכנסו לבזוז שוב. בסך הכל 3 פעמים. הגיעו לחלץ אותנו ב7 בערב אחרי יותר מ-12 שעות בממד. ואז מה קרה? הבן הגדול רץ עם החיילים קדימה. הקטנה הייתה על אשתי, ואני עם האמצעי שרץ איתי. והכל תחת אש ובקבוקי תבערה שאני בכלל לא שמתי לב עליהם באותו זמן. רק כשחצינו את הכביש, הסתכלתי על השכונה שלנו וראיתי שהיא הרוסה. רצתי יחף, אפילו נעליים לא לקחתי, ורק בדיעבד הרגשתי שיש לי זכוכית ברגל. בשטח כינוס מחוץ לקיבוץ פגשנו את אמא של דקל ובעלה, וראינו שכולם בסדר מהמשפחה של אשתי. זה משהו נדיר בבארי שמשפחה שלמה יצאה בלי אבדות. לפנות בוקר פונינו למלון בים המלח. מתי החלטתם לעזוב? אחרי הימים הראשונים במלון היה לנו ברור שאנחנו לא נשארים. אי אפשר לחיות במלון והמצב בארץ רק קלח והחמיר. לא הייתה לנו פניות לחשוב מה לעשות ואיך, כי היינו מסביב לשעון עם הילדים, ולהרים אותם בחזרה על הרגליים היה קשוח ביותר. לדקל ולילדים יש אזרחות הונגרית, ואני זכאי לאזרחות פורטוגלית, אז בהתחלה חשבנו על הולנד, אבל חששנו מגילויי האנטישמיות. ובינתיים המשפחה של דקל שחיה בדנבר הזמינו אותנו להתארח אצלה והבטיחה לדאוג לנו להכל, כולל מסגרות לילדים. החלטנו למצות את האופציה הזו. וגם אם לא נשאר פה, השהות כאן תאפשר לנו לחשוב בבהירות על מה נעשה הלאה. מאז אנחנו כאן והקהילה היהודית המקומית התגייסה עבורנו באופן מדהים. לא מחסירים מאיתנו דבר, ממש עוטפים אותנו. בערך חודש אחרי שהגענו התחלנו לחפש דירות, שתהיה לנו פינה משלנו. הגירה הייתה משהו שעבר לכם בראש בעבר? לחברי בארי הייתה אופציה אחרי תקופה מסוימת לבקש עצמאות כלכלית. היה לנו בראש לנצל את זה ולנסוע לשנה. אולי לנסות את מזלנו קצת, לעשות טיול משפחתי, רילוקיישן כזה. אבל זה לא היה בתכנון לשנים הקרובות, עד שהגורל רצה ודחף אותנו. למה בעצם? אנחנו קודם כל חייבים להתנתק, לנשום קצת, לראות מה קורה. הניתוק הוא חלק מהריפוי. בזמן כזה אין ערך גדול דווקא בקהילה תומכת? אני רואה את זה הפוך לגמרי. גם אם אשתי אולי חולקת עליי. אני בדעה שכאשר כל הזמן נמצאים בתוך זה, קשה להתקדם ולהרים את עצמנו. הייתה לנו עזרה של טיפולים, וזה חשוב, אבל לי זה היה too much. זה לא נתן לי אפשרות רגע אחד לא לדבר על זה, לא להתעסק בזה כל הזמן. אני רוצה לשים את זה בצד, וכשארצה לדבר על זה, אני אפתח. יותר חשוב לי כרגע שהילדים יקבלו את מה שהם צריכים, ושנחזור לשפיות מסוימת. הקהילה של בארי חזקה ותומכת, והם עוזרים בכל, אבל אני מאמין שלכל משפחה יש את הדרך שלה להתמודד עם הדברים. כל אחד מחליט באיזו דרך הוא מרים את המשפחה שלו. איך מסתדרים פרקטית? הנדסה כימית זה מקצוע נדרש. העניין בארצות הברית זה למצוא ספונסרשיפ שיעסיק אותנו פה, כי אין לנו אזרחות, אז אנחנו מנסים להשיג ויזות עבודה. דקל היא בין היתר גננת, וכבר יש גן חבד שיעסיק אותה, ובעצם נותן לה ספונסרשיפ. הגשנו את כל הטפסים הנדרשים, אנחנו רק מחכים לרעיון. איך עוברים עליכם הימים מאז הנחיתה בדנבר? החודש הראשון היה מאוד קשה. גם הגוף התפרק כולו, וכולנו היינו חולים. בשבועיים האחרונים יותר רגוע, ויש איזו שגרה. גם דקל וגם אני, ילידי העוטף, גדלנו לתוך הלחץ. אי אפשר להסביר במילים את ההקלה שבלהיות פתאום במקום שבו את לא במתח תמידי שיקרה משהו. בערי היה גן עדן, אבל גם משהו שיכול להתפוצץ בכל רגע. היינו שם מבחירה, אף אחד לא הכריח אותנו, אבל הקושי במצב הזה, שבו אתה לא יכול לשלוט בביטחון שלך, הוא בלתי נגמר. ועל זה נוספת תחושת ההפקרה שתיארת משבעה באוקטובר. הרגשה של בגידה מוחלטת. על מי יש לנו לסמוך שיגן עלינו אם לא על הצבא שלנו? זה המינימום שבמינימום. ואם צהל קרס בלי קרב בשעות הראשונות, וזו הייתה ההרגשה, זו אכן תחושת בגידה. אני אומר, אוקיי, ומה הלאה? על מי אני יכול לסמוך? מי מבטיח לי שהמצב לא יחזור? עכשיו אנחנו לא מוכנים לשמוע לחזור למציאות אפילו של לפני 7 באוקטובר, כי לכולם ברור שזה לא יכול להימשך ככה. אתה מעריך שתחזרו לארץ? אנחנו לא שוללים את זה, אבל באמת שאני לא יודע מה יהיה בעוד שנתיים או שלוש. ועד שבערי ישתקם ייקח זמן. אנחנו רוצים יציבות, ובשנה הבאה כנראה לא נחזור. אם אין לנו טוב ונסתדר, אולי נמשיך לשנתיים, שלוש. אף פעם לא דמיינו שנעזוב את הארץ לגמרי, וגם עכשיו די קשה לי להגדיר את זה כהיגרנו ועזבנו. זה פשוט מקום בטוח ושקט שרצינו להיות בו. ואם הארץ לא יכולה לתת לנו את המקום הזה, אז לצערנו זה לא יהיה בה. אנחנו מאוד קשורים לישראל, כל המשפחה שלנו בארץ, אבל סבלנו מספיק. בתור אנשים שגדלו לדבר הזה, פשוט אמרנו, עד כאן. כשניסיתי להגדיר קו אדום שאחריו אעזוב, כבר ידעתי שהוא נחצה מזמן. אורי שוורץ, בן 36, עזב לפורטוגל. כבר כמה שנים אני מסתובב עם תחושה שמדינת ישראל נמצאת על חבית חומר נפץ, ושיגיע היום שהפתיל ידלק והכל יתפוצץ. בשומר חומות נדלקה נורה אדומה. אני זוכר גם את הימים של כל מערכות הבחירות והקורונה. ניסיתי להגדיר לעצמי את הקו האדום של מה צריך להתרחש כדי שאני אגיד, זהו, אני עוזב, ובכל פעם שניסיתי להגדיר אותו כבר ידעתי שהקו האדום נחצה מזמן. בשבעה באוקטובר הגיעה התחושה שזהו, הדליקו את הפתיל. עכשיו אני לא יודע כמה זמן עד שזה יתפוצץ, אבל אני לא רוצה להיות קרוב כשזה יקרה. מתי עזבת? בשנה האחרונה טיילתי בהודו ובסיני, ומאז שחזרתי הסתובבתי קבוע עם דרכון $100 בכיס, אם יקרה מצב, כמו שהסבים היו מספרים. בשבעה באוקטובר התארחתי אצל חברים בקדיטה בצפון הארץ, ולקראת הצהריים הייתה לי הרגשה לא טובה. הסתכלתי על התיק, ובהחלטה של רגע קניתי כרטיס טיסה לאותו ערב. נסעתי מקדיטה להורים שלי בפרדס חנה, נפרדתי מהם, ארזתי כמה דברים ונסעתי לשדה התעופה. בדרך לנטבג כולם אמרו לי שלא אצליח לעלות לטיסה, ובאמת היה שם טירוף. התבטלה לי טיסה וקניתי כרטיס לטיסה אחרת. בנטבג היה צבע אדום והטיסה שלי התעכבה בכמה שעות טובות. לאן נסעת? בהתחלה הייתי כמה ימים אצל אחי בפריז ואז נסעתי לאחותי בלונדון. משם הגעתי לפורטוגל. ממש תחושה של פליט. ממה אתה מתקיים? אני לא פליט כאן כי יש לי אזרחות גרמנית, אבל בהחלט יש תחושה של להתחיל מההתחלה. כרגע אני מתקיים ממשרה חלקית בתיאום פגישות אונליין לעסקים, ומסחירות על דירה שיש לי בבאר שבע, שכמעט מכרתי רגע לפני 7 באוקטובר לזוג אמריקאים. למה דווקא פורטוגל? תמיד הייתה לי הרגשה שאתיישב ביוון או פורטוגל, והמצחיק הוא שעד שנחתתי כאן לא הייתי באף אחת משתיהן. אני נמשך גם למזרח, אבל חשבתי שיהיה יותר נכון לכוון למשהו קרוב יותר לישראל, כדי לשמור על קשר עם המשפחה והחברים, וגם מתוך ראייה שהעולם עובר תהליך של חוסר יציבות, ועדיף לי להיות במקום כמו אירופה, מאשר במדינת עולם שלישי. יש לי פה חבר טוב שקנה שטח לפני שנה, וידעתי שאוכל להיות אצלו קצת, וזאת תהיה נקודה טובה להתחיל את המסע. ומה השאיפה עכשיו? החלום תמיד היה לקנות שטח אדמה ולחיות בצורה יותר ישירה, לגדל לעצמי את המזון, ממש לספק את הצרכים שלי בעצמי, וידעתי שבארץ זה לא יקרה, גם מבחינת המרחב שקיים. לאורך השנים שוקעים בשגרה מסוימת ובמטרות אחרות ומתרחקים מהחלום, אבל הוא תמיד היה בכוונות שלי. גם אם שמים בצד את כל הנושא הביטחוני והכלכלי ואת הפילוג, עבורי הצפיפות ההולכת וגוברת וההרס השיטתי של הטבע היו שיקולים מרכזיים בהחלטה. ומצד שני לא ממש אוהבים אותנו הישראלים בעולם כרגע. בפורטוגל זה לא מורגש בכלל. גם כשהייתי בלונדון זה לא היה מורגש. לפני כן הייתי בפריז, ושם הייתה הרגשה יותר אינטנסיבית ופחות נעימה, אבל זה חלק מהאנרגיה של העיר. ובעניין הזה יש לדעתי הפחדה מכוונת בתקשורת הישראלית. אני על כל פנים לא מרגיש את האנטישמיות. יכול להיות שזה משהו פנימי אצלי. אני לא מכחיש שזה קיים, אבל אני חושב שלא מסוכן לישראלים להסתובב בעולם. אתה רואה את עצמך חוזר לארץ בעתיד? בפברואר אני נוסע לקורס ויפאסנה באנגליה. זה אחד העוגנים שסימנתי לי, ואני לא יודע לאן אמשיך אחר כך. אולי אסע להודו, אולי ליוון. בינתיים חבר מאוד טוב שלי מהארץ הודיע לי שהוא מתחתן באפריל. כשחשבתי על הנסיעה הזו, פתאום קלטתי שאני תופס אותה כביקור. זה נעים לי, כי אני מתגעגע לחברים, לאוכל, לים. אבל אני רואה את זה כביקור. אני ממש לא חושב על החזרה לישראל כאופציה. אני יודע שהמציאות נזילה מאוד. שום דבר לא יפתיע אותי. אולי אני אגיע לארץ לשבועיים, אפגוש מישהי, אתאהב ואגור איתה בראשון לציון כל החיים. אבל אחד הדברים שתמיד ידעתי שאני מחפש בבחורה, זה שתהיה לה נכונות לחיות לא בארץ. ההורים שלך בעצם נשארו בלי דור המשך בישראל, שלושת הילדים שלהם בחול. נכון, הם היו קצת בהלם. חשבו שזה משוגע והיסטרי, אבל הם גם הבינו. הם כבר מכירים אותי, אז הם לא באמת מופתעים משום דבר שאני עושה. ההורים הם החלק שהכי היה לי עצוב וכואב בהחלטה לעזוב. אמרתי להם שזה כואב לי לעזוב אותם ככה. אבל אני באמת מרגיש שאם הדבר הזה יסלים כמו שאני חושב, לא יהיה לי איך להגן עליהם. ואיך הרגשה שלושה חודשים אחרי? שירתי בתותחנים בשנים של מלחמת לבנון השנייה ובעופרת יצוקה. ואחת התובנות הכואבות שהיו לי היא שהילדים שנפגעו אז בישראל ובעזה ובלבנון הם אלה שהיום נלחמים בצבא שלנו ומאבדים את החיים. בעזה ובלבנון הם המחבלים בחמאס וחיזבאללה. זה היה מפקח. אני יודע ששלום זו לא מילה פופולרית, אבל אי אפשר לדמיין עתיד כשמדינה חיה על סבבים וכולם אומרים שאין פתרון. יש אנשים שיחסו לשמוע את זה, אבל משחר האנושות אנשים נדדו בניסיון להשיג חיים טובים יותר. ואני לא מרגיש שהחיבור ההיסטורי והבין דורי שלי לדבר הזה שנקרא ישראל והיהדות הוא סיבה מספיק טובה להיות במקום שקשה לי בו מדי. יש לי סבתא ב-96 שהייתה בפלמ"ח וראתה הכל, ולהגיד לה שאני עוזב זה סרט. אבל גם היא, כששאלתי אותה מה היא חושבת על המדינה, ענתה לי, לא ככה חשבנו שזה יצא. אחרי שהביטחון האישי קרס והאזעקות הגיעו לטבעון, הבועה שלנו התפוצצה. אדם דש, בן 38, צלם מקריית טבעון, עבר לקטלוניה בספרד עם בת זוגו קטלינה וביתם בת החמש, מאי. אני פה בגלל אשתי והילדה שלנו. יפה פה. בתי הקפה נחמדים ויש נוף לים, אבל חוץ מהמשפחה שלי אין פה שום דבר שמחזיק אותי. אני לא מרגיש שאני עכשיו בהתאבדות על הרצון להתאמע פה בחברה. ישראל תמיד תישאר הבית שלי, גם אם לא אגור בה. והיום אני גם יותר מחובר לישראליות, יותר מחפש את זה. אני רואה בזה ערך. אז איך התגלגלת לספרד? נולדתי בירושלים וחייתי בה עד גיל 30. הכרתי את אשתי קטלינה אחרי שסיימתי לימודי פסיכולוגיה בטיול במקסיקו לפני עשור בדיוק. טיילנו, התאהבנו והחלטנו שאנחנו יחד. היא חזרה לצ'ילה, המולדת שלה, ואני לישראל, אבל רקמנו תוכנית שהיא תבוא לארץ לנסות. והיא אכן באה. לא דיברנו על זה שנחיה כאן לנצח. התגלגלנו. בשנים האחרונות גרנו בטבעון, והיה נראה שהחיים עולים על מסלול, שמצאנו סוף סוף מקום שבו נחיה גם לטווח יותר רחוק. למרות שתמיד היה הפיל הזה בחדר שלנו, של איפה נגור. ומתי הפיל התעורר? בשבעה באוקטובר קטלינה ומאי היו בפסטיבל ליד מצפה רמון. כשאמרה לי שהיא נוסעת, הזמנתי לסוף שבוע חבר טוב מתל אביב. בשישי בערב, שישה באוקטובר, יצאנו למסעדה בחיפה, ואני מראה לו את העיר בהתלהבות ואומר, תראה מה אני אוהב בחיפה, יהודים וערבים חיים יחד, יושבים יחד בברים. בבוקר הוא העיר אותי ב7:30 לחדשות, וכבר היו לי 4 שיחות שלא נענו, מאבא שלי ומקטלינה. הבנתי שקורה משהו, אבל לא נלחצתי בצורה מטורפת, הייתי שקט. אמרתי לעצמי, מצפה רמון זה קרוב לבסיס צבאי. בדיעבד הבנתי שלא הייתי צריך להיות כל כך שקט. למחרת הן חזרו לתל אביב, ומשם אספתי אותן הביתה לטבעון. בדרך הכל היה שומם, אווירה של משהו אחר. העברנו שבוע הזוי, קלוסטרופובי. כולנו היינו בסטרס, גם אני, שלפני כן הייתי רגוע באירועים ביטחוניים. פחדתי שיתלקח משהו גם בצפון, פחדנו לצאת מהבית. ואז היו אזעקות בטבעון, משהו שלא חווינו קודם. קטלינה לא מבינה שהאזעקה לא אומרת שטיל נופל עליך עכשיו ושיש פה אנשים שרגילים ל-30 אזעקות ביום. מבחינתה זה שינה את התמונה. אין יותר בועה. היא התנפצה. והיא לא רצתה את זה. איך הבועה הזו בכלל התאפשרה מלכתחילה? איכשהו לאורך השנים הצלחנו לחמוק מהקונפליקט הישראלי-פלסטיני. אנחנו חיים בפרדס חנה או בקריאת טבעון. אין שם אזעקות. יודעים שיש טילים אבל לא מרגישים. כל פיצוץ עם הפלסטינים קרה שם, בגבול עזה או במקומות שהם קונפליקטואליים, כמו התנחלויות. כל אחד בדרכו הדחיק את המציאות. אני אולי גם גוננתי יתר על המידה כדי שקטלינה לא תרגיש את זה. להורים שלה אמרנו שאין להם מה לדאוג, שזה קורה רחוק. ואחרי 7 באוקטובר כבר לא היה אפשר להתייחס לזה כאל משהו רחוק. נכון. האזעקות שינו את התמונה. הילדה הייתה איתנו בבית והיה הרבה מתח ועצב ותחושת אובדן גם אצלי, משהו שאשתי לא חוותה ממני מעולם. לא יכולתי יותר לגונן עליה או על עצמי. הרגשתי כמו כולם שהנפש נחנקת מבפנים בגלל מה שקרה, שהביטחון האישי קרס ואי אפשר לספר לעצמך שזה קרה שם. הסכמנו שהן יטוסו כדי שמאי לא תחווה את המצוקה והסטרס. אני נשארתי כאן כדי לסדר מה שצריך, למצוא סוחרים לבית ואומנה לכלבה. לבית שלנו נכנס זוג שהבן שלו נפל בעזה כמה ימים אחרי שבאו לראות את הבית. אחרי חודש שבמהלכו התברר לי שזה לא משהו זמני ושאין להן תאריך חזרה, הרסתי את הבית וחזרתי להורים בירושלים. גם איתם לא היה פשוט. הייתי איתם גלוי ואימא שלי לקחה את זה קשה. ולא תחזרו? אני לא רוצה להגיד מילים גדולות של עזבנו לנצח, אבל אני לא רואה כרגע מצב שנחזור לגור בארץ. ומה אתה מרגיש לגבי זה? זה מעורר הרבה שאלות. האם זו החלטה שלה, ואז קל לי לשים את זה עליה, או שגם אני לא רוצה לחזור. בהתחלה נכנסתי למשבצת של לגונן על מה שמוכר, שאני לא רוצה לעזוב, ומי רוצה להיות עכשיו בעולם כשכולם שונאים אותנו ויש אנטישמיות ומלא מוסלמים באירופה. כשהגעתי לכאן הייתי סופר נסער, וברכבת משדה התעופה בברצלונה לכאן קלטתי כמה הייתי בטראומה. היו על הרכבת מוסלמים, הבת שלי דיברה איתי בעברית, ואני נכנסתי לחרדה מוקצנת, בטוח שעוד רגע האיש לידי רוצח אותי, ככה ראיתי את זה. בשבועיים הראשונים הייתי חרדתי מאוד, אבל לאט לאט זה התפוגג. אמנם לא ב-100%, אבל אני כבר לא מפחד לדבר עברית, ולא אומר לבת שלי לדבר איתי ספרדית. איך אתם מסתדרים פרקטית? אנחנו עובדים על ויזת נוודים דיגיטליים, ומקווים שנקבל אותה, אבל זה לא מובטח. כרגע יש לנו רק ויזת תייר שמאפשרת שהות של 3 חודשים, לכן בקרוב נצטרך לצאת. ניסע לצ'ילה וננסה לסדר את המסמכים משם. קטלינה ממשיכה את מה שעשתה בישראל, שזה לעבוד עם נשים מספרד אונליין, ולי יש עסק צילום די מצליח עם הרבה קולגות ולקוחות, ואני אטוס לישראל לצלם חתונות אחת לכמה חודשים. אני לא רוצה להתנתק מהארץ, מהחברים, מהמשפחה. מבחינתי זה היה תנאי למעבר. זה נשמע לא קל. יש בזה מרכיב משברי, אבל יש בארץ עשרות אלפים שנפגעו מהמלחמה. עם קרובים שנהרגו או נחטפו או בני משפחה שמשרתים בעזה, אז אין מה להשוות למצבי. אני לא מתלונן על המצב, לא מתנגד לו, לא שואל למה זה קורה לי. אני מתמסר לאי ודאות. לזה שאין לנו בית לחזור אליו, ואנחנו לא יודעים איפה יהיה הבית הבא. אולי פעם הוא יהיה איפשהו, אבל הבית האמיתי הוא זה שאתה בונה בתוכך, עם המשפחה והאנשים שפגשת בדרך. המבנה הפיזי או המדינה, זה בר חלוף. הבנתי שאני לא בטוחה יותר במקום שבו אני נמצאת, ופחדתי על הילדות שלי. מיכל הראל, בת 44, מפיצה של מוצרי ג'וס פלוס מעמק חפר, כעת בעיירה ססימברה, במערב פורטוגל, עם בן זוגה אייל, סוכן נדלן ושתי בנותיהם, 8.5 ו-3.5. ברגע שהכל התחיל, הרגשתי ממש בקרביים את הצורך לצאת, ממקום של פחד. הבנתי שאני לא בטוחה יותר במקום שבו אני נמצאת, שהכל יכול לקרות בכל רגע, ופחדתי על הילדות שלי. גרנו במקום הכי בטוח בארץ. אין אזעקות, והטילים לא מגיעים לא מפה ולא משם, אבל הייתה לי תחושת בטן שצריך לעזוב כמה שיותר מהר. ובכל יום שעבר ולא עשינו משהו כי התלבטנו, זה רק גבר. בדקנו את האופציות שלנו, לאן אפשר, לאן הגיוני, ובסוף החלטנו על פורטוגל. בתוך שבועיים הכנסנו את הבית למחולה, נפרדנו מכל מי שהספקנו, סיפרנו בעיקר לילדה הגדולה, וב-31 באוקטובר נסענו. רוב התגובות היו ועדיין מאוד מעודדות ומחזקות. אנשים אומרים לנו כמה אנחנו אמיצים שאנחנו עושים כזה דבר. יש גם קרובי משפחה שהסכימו שזה הדבר הנכון לעשות, כי אין לדעת מה הולך לקרות בארץ. היו גם תגובות דואגות וביקורתיות, אבל מעט מאוד, באמת. את מתארת מעבר מאוד פתאומי. זה משהו ששקלתם בעבר? תמיד אין לנו רצון לעשות טיול של מסביב לאיזה שנה. ואם נראה ויהיה משהו שיקרוץ לנו ותיפתח לנו הצ'קרה, אולי דברים יקרו. אבל זה אף פעם לא היה דיבור ברור ומוחלט על רילוקיישן. ולי לא היה רצון לעזוב את הארץ, בעיקר בגלל המשפחה שלי שלא רציתי להתרחק ממנה. ולמה פורטוגל? זה התחיל מזה שהיא נשמעה לנו מאוד בטוחה לישראלים. הבנו גם שהרבה ישראלים נוסעים לשם ומבסוטים, ומעט מאוד ישראלים חוזרים מהרילוקיישן הזה. בנוסף, הבנות שלנו בחינוך אנתרופוסופי ויש שם הרבה יוזמות כאלה, אז הרגשנו שזו אופציה עם סיכויים טובים להצלחה. ההגירה לכאן מאוד קלה יחסית. פורטוגל מאוד מקבלת מהגרים, וזה קורה מהר לעומת אוסטרליה שהתלבטנו לגביה. שם יכולות לחלוף שנים עד שמקבלים אישורים, פה מדובר בשבועות. שניכם עצמאיים, זה שיחק תפקיד בהחלטה? בהחלט. שני העסקים שלנו התרסקו ביום אחד. הנדלן של בן זוגי, כי מי יקנה עכשיו נדלן בארץ, וג'וס פלאס שאני עבדתי בו, שקפה אחרי 7 באוקטובר. הרגשנו שזה פשוט לא נכון למכור לאנשים פורמולות בריאות, בזמן שכולם במצוקה רגשית מטורפת. הכל נעצר לנו ברגע אחד והיה צריך להמציא מחדש. אז זה או ללכת לעבוד בסופר, או לבנות את עצמנו מחדש במקום אחר. איך אתם מסתדרים פרקטית? לי יש אזרחות לטווית, אז מה שנשאר זה תהליך איחוד משפחות עם אייל והבנות שיהפוך גם אותם לתושבים. כרגע לפחות, אחרי 5 שנים שחיים בפורטוגל, אפשר להגיש בקשה לאזרחות. מבחינתנו עדיין אין צורך בזה. התושבות מספיק טובה והיא גם תאפשר לאייל לעבוד פה. העסק שלי רשום בישראל ויכולתי להמשיך לעבוד ככה, אבל בשלב מסוים אהיה חייבת לרשום את העסק שלי פה. כך או כך, היתרון הגדול של העסק הוא שאני יכולה לעשות את העבודה מכל מקום בעולם. חוץ מזה, התחלתי גם עבודה כסחירה בחברה שמעסיקה אנשים מכל העולם שעובדים בשפה שלהם ועושים דברים ברשתות החברתיות. אני אישית מסנה תכנים בטיקטוק. וזה נתן לנו איזה קר נחיתה לדעת שיש משכורת שנכנסת כל חודש. זה ביטחון שהיה חשוב לנו ברילוקיישן. מה התחושות שלך היום, חודשיים לתוך החיים בפורטוגל? זו שאלה שאני שואלת את עצמי מדי יום. יש דברים שאני מאוד מרוצה מהם. אנחנו גרים בדירה מול הים, אנחנו רואים את הגלים, שומעים אותם. יש פה אווירת רוגע שאין לה אח ורע. אני לא יכולה להגיד שאין לי טריגרים. אני שומעת משהו בחדר מדרגות וזה מקפיץ אותי. הזיקוקים של ראש השנה הקפיצו אותי. אבל הרגשה טובה, ועם אופק טוב שאנחנו יכולים למצוא את עצמנו חיים כאן שנים. איך ההורים קיבלו את העזיבה שלכם? זה החלק הכי קשוח. אבא של אייל מתגורר בדיור מוגן הרבה שנים, ופתאום אנחנו לא מבקרים אותו. זה מאוד לא פשוט. אבל אייל שומר איתו על קשר טלפוני יומיומי. המצב הבריאותי של אבא שלי לא 100%, אמא שלי מטפלת בו, וכשחייתי בארץ, עזרתי להם, מה שעכשיו אני לא יכולה לעשות, אז כן, יש קושי. ההורים שלי ודאי יבואו לבקר, אני ממש מחכה שיבואו לבוא כדי להתגאות, שיראו שאני מנהלת פה חיים טובים ושיהיו להם נחת ואהבה ושמחה. אתם נתקלים ביחס עוין? בפורטוגל זה לא נוכח, כמעט אין כאן מוסלמים. יש מדי פעם הפגנות, אבל הן קטנות ושקטות ובליסבון, מרחק שעה נסיעה. זה באמת רגוע. אני לא חושבת שיש פה מישהו שירגיש איזושהי אנטישמיות ברחוב או משהו בסגנון. כולם אומרים שהם מרגישים מאוד בנוח. אני לא חוששת. גם לא לילדות שהולכות למסגרות. קיבלו אותנו מאוד יפה, בהבנה ובהכלה. גם בעל הבית שלנו, כששמע שאנחנו מישראל, כתב לי, אני ממש מצטער על כל מה שקורה שם עכשיו.